השנה מתחילים סדרה חדשה, ונלמד כנראה בעזרת השם כמה ליד זמן חורף, אולי קצת יותר הלאה. נלמד על משפחה יהודית. מה המהות של משפחה יהודית, ואיך אפשר ליצור קשר טוב בזוגיות בין איש לאיש לאשתו. יש לי מישהו פה אולי סוללה כזאת ל-MP? תחליט, כן, אז אחר כך נתחלף. תתן לי את זה אחר כך. ואיך לפתור קונפליקטים בחיי משפחה. כן, זה פה לא יותר טוב? יותר כזה? אוקיי. ועוד כל מיני דברים שהם קשורים דווקא לחיי משפחה, ואחר כך אולי לקראת הסוף, ואנחנו גם נדבר קצת על חינוך וכו'. אז אלו שהם רווקים עדיין, אז בשבילכם זה תהיה הכנה, אבל זה הכל, יכול להיות שחלק מהדוגמאות או חלק מהדברים יהיו תיאורטיים פשוט, ולא לא כל כך רלוונטיים מבחינת ההרגשה, אבל אני בטוח שזה גם נותן משהו מבחינת ההכנה מראש. אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד חסרים, הכנה לחיי משפחה. אז השיעור הזה הוא נועד כדי להכין אנשים לחיי משפחה, ולאלה שכבר נשואים, ברוך השם, אז איך לפתור בעיות, לפתור קונפליקטים בין בעל ואישה, ואיך למנוע או לא להיכנס לקונפליקטים, ועוד כל מיני דברים שמה חיי משפחה יכולים לתת. לא, לא, זה מה שאמרתי, זה סדרה שיעורים עד פסח יכול להיות, לא יודע בדיוק, פחות או יותר, בלי נדר כמובן, כן? וזהו, אז היום זה שיעור ראשון, אז כל זה הקדמה, עכשיו מתחיל שיעור, עכשיו זה שיעור נקרא קודש הקודשים. אולי אתן לכם כמה דפים מקורות, אפשר לחלק לטור הזה, וזה לשם, ויש עוד אחת למעלה, לסוף. כן, זה לסוף. יש מחלוקת ידועה מאוד, מפורסמת, בגמרא, ויש גם במדרשים, בעין היה, יש מחלוקת מהו הכלל גדול בתורה. והנה חלק, אחת הגרסאות של המחלוקת הזאת אצלכם במקור מספר אחת. בתורת כהנים, בויקרא, רבה, כתוב, ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, שהכלל גדול בתורה הוא, זה ספר תולדות האדם. הוא כלל יותר מזה. בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא שמע ישראל וגומר. בן הנס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא, ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פייזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא, את הכבש האחד תעשה בבוקר, וגומר. עמד הרב פלוני על הרגליו ואמר, הלכה כבן פייזי, דכתיב ככל אשר אני מראה אותך את התבנית המשכן. זאת אומרת, אנחנו רואים שזאת מחלוקת בין תנאים, מה זה כלל גדול בתורה, מה פירוש כלל גדול בתורה, מה הדבר הכי חשוב בעולם? זו שאלה. איזה פסוק בתורה מבטא הדבר הכי חשוב שיש בעולם? אז יש, כפי שאתם רואים, ארבע דעות. הדעה אחת אומרת שמה שהכי חשוב זה המהות האדם, וזה דעתו של בן עזאי, שאומר, זה ספר תולדות אדם. יש דעתו של בן פייזי, שאומר, עבודת השם, ולכן הפסוק הוא, הכבש אחת תעשה בבוקר, כבש השני תעשה בין ארבעים. יש דעתו, דעות של בן זומא, שאומר, הכלל הכי גדול בתורה זה שמע ישראל. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב זה אחדות השם. אבל דעתו של רבי עקיבא, הדבר שהכי חשוב בתורה, בחיים, בעולם, זה אהבת הרע, ואהבת לרעך כמוך. מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה פירוש הדבר? זאת אומרת שאתה אוהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. זה כלל גדול, ודאי. אבל האם אפשר לומר שזה דבר ריאלי? שאתה תאהב את כולם כמו שאתה אוהב את עצמך? זה לא כל כך ריאלי באמת. ולכן אומר על זה הרמב"ן בפירושו על פסוק בספר ויקרא, ואהבת אליה כמוך, הוא אומר שהפסוק הזה לא ניתן בעצם ליישום. ומה שנאמר בתורה זאת הפלגה. זאת אומרת, הגזמה. תסתכלו אצלכם במקור 2, אומר על זה רמב"ן, ואהבת לרעך כמוך, הפלגה. כי לא יקבל לב האדם שיוהב את חברו כאהבת את נפשו, כאהבתו את נפשו. ועוד שכבר בא רבי עקיבא, איזה רבי עקיבא? אותו רבי עקיבא שאמר שזהו כלל גדול בתורה, הוא אותו רבי עקיבא אומר, ולמד חייך קודמים לחיי חבריך. אז איך אתה יכול לאהוב את אנשים כמוך? לא, זה לא ריאלי באמת. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שגם אם זה לא ריאלי, אבל התורה לא אמרה את זה סתם, יש לזה משמעות, יש לזה איזשהו רעיון עמוק שעומד מאחורי זה ככלל גדול בתורה שרבי עקיבא אומר. אז מה הוא הכלל הזה? איך אתה תאהב כמוך את מישהו? אומר על זה הרב חיים ויטל בליקוטים, אומר שאכן יש אדם אחד בעולם שאותו אתה יכול לאהוב כמוך ממש. ומי האדם הזה שאתה אותו יכול לאהוב כמוך? אשתך. אדם יכול להגיע לקרבה ולאהבה כלפי אשתו, או אישה כלפי בעלה, בצורה כל כך חזקה וכל כך עוצמתית, שהיא תאהב אותו, הוא יאהב אותה, ממש ממש כמו שהוא אוהב את עצמו, ואפילו אולי עוד יותר. אז יוצא לפי הרב חיים ויטל, שכש רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה, הוא בעצם מתכוון, לפי דבריו, ואהבת לרעך כמוך. שאהבה כלפי בת זוג שלך, זהו דבר הכי גדול שיש בעולם. תנו קשה להאמין. נשמע כאילו מה, תורה, זה, אם היו אומרים, מה הדבר הכי חשוב בעולם? היינו אומרים, בטח לבנות בית המקדש, לא? להביא משיח, לתקן עולם, לעשות קיבוץ גלויות. יש המון דברים שהיינו אומרים שזה הדבר הכי חשוב בעולם. אבל רבי עקיבא אומר לו, לאהוב. זה הדבר הכי חשוב. לדעת וללמוד לאהוב. ואולי לא במקרה הוא שהקשר הכי קרוב שיש בינינו ובין ריבונו של עולם הוא לא קשר של אבא ובן. למרות שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא אבינו, אבא רחמן, ודאי, אבל יש מדרגה יותר גבוהה. וגם לא כמו מלך והנתין, או עבד והאדון, למרות שאנחנו אומרים להשם, אדון, השם, כן, אדוני. אנחנו אומרים מלכנו, מלך מלכי המלכים, אבל זה לא הקשר הכי עמוק, הכי קרוב. וגם לא רב ותלמיד, לא כזה שהשם הוא הרב שלנו ותלמיד קרוב אליו, לא. הקשר הכי הכי עמוק בין השם ובין כנסת ישראל זה כמו דוד ורעיה, כמו בעל ואישה, איש ואישה. זאת אומרת, יוצא שאהבה בין איש ואשתו, שאם זה דבר יותר הכי חשוב והכי גדול בעולם, אנחנו יודעים ש... ואנחנו רגילים שמה שהכי חשוב זה ללמוד תורה, נכון? ותלמוד תורה כנגד כולם. ופתאום רבי עקיבא אומר, ואהבתי לך כמוך. ההסבר הוא שכשאנחנו חושבים על ללמוד, לימוד תורה, אנחנו הרבה פעמים מדמיינים לעצמנו משהו מאוד סוג מסוים של מה זה לימוד תורה. שיש ספר, יש בית מדרש, יש סטנדר, ואנחנו יושבים ולומדים. אבל לימוד תורה זה יכול להיות בכל מיני צורות שונות ומגוונות. לימוד תורה זה לא רק ספר, זה חיים על פי תורה. וכל הדברים שאנחנו אומרים קודם, כבודה ואם, גמילות חסדים, השכמת בית המדרש, אחרית וערבית, הכנסת אורחים, ביקור חולים, הכנסת קלה, כל הדברים שמשנה מונעת אותם ואומרת נגד זה שהתורה כנגד כולם, זה, יש פירוש כזה שאומר שהוא לא כנגד שזה לעומת כל זה, אלא תורה היא כמו התפשטות של זה, של ביטוי של כל זה. תורה היא כמו מרכז, תמצית של זה שמתבטא בכל מיני צורות שונות, ואחת הצורות שונות של הביטוי הזה זה אהבת שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. זאת אומרת, אין סתירה בין לימוד תורה ובין אהבת איש ואשתו. ולפי זה אנחנו גם יכולים להבין שכשאנחנו חושבים על לימוד תורה, אנחנו לא מדברים על משהו תיאורטי, משהו טכני כזה. זאת אומרת, שאנחנו לא חיים כדי ללמוד תורה, אלא אנחנו לומדים תורה כדי לדעת איך לחיות נכון. ולכן תורה היא נקראת תורת חיים, תורת חיים. אז איך תורה מתבטאת בחיים בצורה הכי 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 חזקה, הכי ברורה? זה בחיי משפחה, זה בין קשר בין בעל ואישה. ולכן תשימו לב שכל הפסוקים שנאמרו, שנאמרו כאן במחלוקת בין תלמידי חכמים, בין התנאים, מהו הכלל גדול בתורה, אף אחד מהם לא אמר פסוק שהוא כל כך מתבקש כאן לומר, מה הכלל הכי גדול בתורה, ושיננתם לבניך ודיברת בם. תלמד תורה. מה הכלל גדול בתורה? תורה, תלמד תורה. אבל זה לא ככה. מה הכלל גדול בתורה? חיים. מה נפקא מינה לכל מה שאנחנו מדברים פה? מה המשמעות של זה? נפקא מינה, שאם יש סתירה בין תורה ובין חיי משפחה, בין הזוגיות, ואם אתה מבין שאם אתה ממשיך ללמוד תורה אז הזוגיות שלך תתפרק, אז מה קודם? משפחה קודמת. נכון. משפחה קודמת ללימוד תורה. וכמו שאתם אומרים, נכון, זה גמרא במסכת מכות, אומרת שלכן שם השם נמחק בשביל לעשות שלום בית בין בעל ואישה. כן, כמו שאצלכם במקור 4, ככה גמרא אומרת. אמר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה התורה, שמי שנכתב בקדושה, ימחה על המים, וכל העולם כולו, לא כל שכן. כן, זה הרעיון. הרעיון הוא שזה הדבר הכי עליון, יותר עליון מאשר לימוד תורה וכל דבר אחר. זה קודם כל קשר בין בעל ואישה. אצל מהר"ל מפראג יש עיקרון כזה, יש לו ספר נקרא נתיבות עולם, בחלק ב' יש נתיב שנקרא נתיב אהבת הרע. ושם בנתיב הזה הוא מסביר שבעצם כל סוגי הקשר שלנו, במיוחד קשר בין איש ואישה, זה מודלים מסוימים איך אנחנו משקפים את קשר שלנו עם ריבונו של עולם. שהחיים והמפגשים חברתיים שאנחנו נמצאים בהם הם מין ביטוי למשהו שהוא מעל העולם, איך השם מתגלה בעולם. ולכן היחס לאישה זה יחס כמו מין סוג כזה של איך השם מופיע פה בינינו. זה מה שאמר רבי עקיבא, אם זכו השכינה ביניהם, זאת הכוונה. מה יוצא מזה? שמה שאנשים חושבים שהדבר הכי חשוב בחיים שלהם, אז הדברים הכי חשובים, או הדבר הכי חשוב בחיים, זה לא קריירה של אדם, וזה גם לא ילדים שלו, ולא מימוש עצמי. יש משהו יותר חשוב מכל הדברים הללו. מה הדבר הכי חשוב בעולם? זה גילוי שכינה. ואת הדבר הזה אפשר להגיע רק כאשר אתה, לא רק, סליחה, אחד הדרכים כשאתה מגיע לזה, לגילוי שכינה, זה בינך ובין אשתך. זאת אומרת, שמטרה היא לנסות ללמוד איך להיות חבר אמיתי של אשתך. איך ליצור קשר עמוק, מתפתח, ביניכם. כן. הוא מסכים רבי עקיבא.
וכתוב בסוף, ואמר
הלכה כי בינתיים. כן, אבל... כן. אבל תשים לב שאנחנו לא בכדי, לא במקרה, אנחנו מכירים מהו הכלל גדול בתורה, ובעם ככה זה השתרש, שרבי עקיבא אומר דווקא את ואהבתך כמוך. וזה דבר שהוא, כמובן, פה אין הכרעות להלכה, שום דבר. אז הוא אמר, אנחנו לא יודעים מי זה מי הרב פלוני הזה שאמר את זה. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול,
כן. כי זה באמת שאלה מאוד חשובה, מאוד טובה שמה שאתה שואל. אז למה לא פסוק ויעזוב אדם את אביו ואמו וידבק באשתו, למשל, כן? כיוון ש... ואהבת רעך כמוך, רע, משמעות היא זה שאנחנו לוקחים קשר בין בעל ואישה, וכשמגיעים לקשר אמיתי וטוב ומתוקן, אז מנסים להגדיל את המעגל. זאת אומרת, שבאהבה שלך אתה תכלול אחר כך גם חברים שלך, גם ילדים שלך, גם ההורים שלך, גם כל בני, כל שכנים שלך, כל בני עירך, כל בני עמך, ואתה הולך ומגדיל את המעגל הזה לכל עולם כולו ולהוויה כולה.
כלומר,
הרב
אומר שבעצם הקשר בין איש
לאשתו
זה המרכז של כל העניין
הזה,
אבל זה אמור להמשיך משם.
בדיוק, נכון. זאת אומרת, לכן זה ויהפת לרעך כמוך, דווקא לרע שזה כולל בתוכו את מישהו אחר. אנחנו פה לומדים איך לאהוב אחר, ואת בת זוג היא כמו נציגה של העולם כולו של מישהו אחר, שממנה אתה מתחיל את האהבה שלך. כן, נכון. כן, בבקשה.
האם אין סתירה עם המצווה של עלייה לארץ, שלגביה חזר אומרים במשנה, שמותר לגרש דווקא, ונימוק שלום לבני המצווה דתיים?
נכון. נכון, באמת שאלה טובה. אנחנו יודעים שישנה מצווה לעלות לארץ, ואם אישה מתנגדת לעלות לארץ, אז מותר לגרש אותה ולעלות לארץ. נכון. עכשיו, אנחנו עוד מעט, לא היום, אבל מתוכנן לנו שיעור שבו מסבירים כל מיני סיבות וכל מיני תנאים שאיך ומתי אפשר לגרש ולמה אפשר לגרש. אז זה שמותר לגרש את אישה על דבר כזה, זאת לא הוכחה שזה פחות חשוב מלעלות לארץ, כי גם כמו שרבי עקיבא אומר, אם מצאת יפה ממנה, גם אז אפשר להתגרש, או כמו שהלל אומר, אם מקדיחה לך את תבשיל, אז גם אפשר להתגרש. זה לא אומר שזה יותר חשוב, אבל זה בהחלט נושא שצריך לדבר על זה, ויהיה לנו שיעור על זה בלי נדר. כן, בבקשה.
בקשר לשאלה שלו, יכול להיות שיש פה עניין שהקשר בין איש לאשתו יוצא לפועל יותר בארץ ישראל, ואולי בגלל זה יש איזשהו
עניין כזה? כן, בהחלט. כן, בבקשה.
אמרנו שאנחנו לא חיים כדי ללמוד תורה, אנחנו לומדים תורה כדי לדעת איך לחיות. אז מה העניין שזה שלמדנו שכאילו לגבי תורה לשמה, לומדים
תורה עצמה, כן, תורה עצמה, או ללמוד תורה לשמה, אז זאת המשמעות. לשמה זה לא שמה, כאילו סתם יושב ולומד. זאת ככה אפשר להסביר את זה. סתם יושב ולומד. בלי סיבה, כביכול, כן? סתם. אבל יש לי שיעור שלם שאני מסביר את זה. יש שיעור נקרא תורת חיים. זה בארכיון, אתה יכול לשמוע אותו אחר כך, ששיעור על שבועות, זה קצת קשור לנושא הזה. אז שם אני מסביר שלשמה של תורה, ואני מביא הרבה מקורות, מה זה שמה? שמה זה איך תורה מתבטאת, מתגלית במציאות. זה השמה. כן, בבקשה.
הרב, אתה אמרת שכאילו
שהקשר
בין איש לאשתו זה המרכז של בני הזוג,
כן.
בדברים
מסוים.
אז אם כאילו,
היא
אומרת לך, לא רוצה
לשמור
שבת, או
תערה, ודברים כאלה. כן, אז אסור לעשות עבירות. זאת אומרת, אם היא לא רוצה, אם היא עוברת עבירות, שאתה לא יכול לסמוך עליה, אני יודע, שהיא... אז במקרה כזה, הם מתגרשים לא בגלל שהיא עושה עבירה, אלא בגלל שאתה לא יכול לחיות ככה. לך אסור. אבל אם השאלה מתעוררת, או שאתה הולך ללמוד, למשל, או שאתה בבית, אחרת אין בית, אז תשב בבית. זאת אומרת, זאת לא אווירה. אתה עכשיו מביא דוגמאות ששם היא עושה איסורים, אווירות, שהם פוגעים בחיי משפחה ביניכם. אז זה אסור לעשות. כן.
אבל גם אותה דוגמה, אם היא אומרת, טוב, התחתנו, רציתי שתלמד וזה, היום אני רואה שלא, אז תהיה בבית, והוא מבין שהוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול לשבת בבית, הוא רואה שהוא פשוט לא, זה לא מתאים לו.
כן.
האם זה, אם זאת הסיבה?
אז יכול להיות, ודאי צריך הכל כדי להציל משפחה וכדי שיהיה להם טוב וכו'. אבל אם השאלה הזאת, לימוד או בית, אז ודאי בית. אבל אם השאלה שאתה לא יכול לחיות, זה כמו שהיא תגיד לך, או שאתה תשב ותסתכל בחדר סגור, חשוך ולא יוצא משם, או שאנחנו מתגרשים. אז מתגרשים, אתה לא תשב בחדר סגור. אבל לא בגלל שתלמוד תורה יותר חשוב, אלא בגלל שאתה לא יכול בלי זה. אם אתה רואה שהלימוד תורה הוא מפרק לכם משפחה, אתה לומד והיא לא, אז מבחינתך אתה אומר בסדר, אז אני לא אלמד, אבל זה לא כל כך הכרחי למהות שלך. אז כן, אז עדיף משפחה. אבל אם זה מהות שלך, אתה לא יכול בלי זה, אז זה כבר משהו אחר. אתה יכול לבחור, אתה תלמד תורה או אתה תלמד הנדסה. אז אני רוצה הנדסה, תלמד הנדסה.
אז כאילו באדם שזה לא הכרחי שהוא לא רוצה
כן. לא אכפת לו, זו זה או זה, אז המשפחה קודמת. אבל אם זה כל עניינו, אז כן, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מדברים על המסקנה של זה, אז בעצם מה שאנחנו לומדים לעשות בחיי משפחה, אנחנו לומדים לאהוב אדם אחר. לומדים לצאת מפרטיות שלנו, ממה שאני קורא לזה אני. צא החוצה ולומד לאהוב. התאחדות עם אדם אחר. ולכן זה כל כך משמעותי שאנחנו, שמכל הפסוקים, תשימו לב שמה שהם דיברו, מהו כלל גדול בתורה, אז אין שם אב אמין, אין שם פסוק, אין אמירה כזאת, ואהבת את השם אלוקיך. אתם זוכרים את המחלוקת? ארבע דעות. תודה רבה, יישר כוח. כן, ארבע דעות. ומכל הדעות שנאמרו שם, אין ואהבת את השם אלוקיך. למה? כי הדרך היחידה שלנו לאהוב את השם, זה רק באמצעות אנשים אחרים. זה לא משהו שאני יכול לאהוב את קדוש ברוך הוא באופן ישיר. וזה הסיפור.
יכול להיות שפשוט ראית שלוקח את זה, זה לא ברור, זה נשמע יפה, אבל באמת, כאילו, מה זאת אומרת? אבל בן אדם מסוים, אני כן רואה אותו, ויש לי יחסים ברורים,
כן,
ויש תגובה, אני יכול אפילו לדעת.
נכון.
עם קדוש ברוך הוא, אני לא תמיד יודע אם באמת, כאילו, עכשיו, אהב מה שעשיתי או לא.
טוב, זה לימוד תורה. אבל מה שאני רק מראה לכם זה שלא זה כלל גדול בתורה. תשימו לב, כן? זה מתבקש. אם היו שואלים אותי, מה כלל גדול בתורה? בטח, פסוק הכי חשוב, ואהבת את השם אלוקיך. לא, ואהבת לרעך. כיוון שרק באמצעות האדם אתה יכול לאהוב את השם. וכך גם רשי מסביר שריה, ריה, מי זה ריה? זה הקדוש ברוך הוא. הלל איזה כן כך אומר. כן, מה רצית להגיד?
אני לא הבנתי את מה שאמרתי, כאילו רק על ידי אהבה
לאחר, רק על ידי אהבת האדם אתה יכול לאהוב את קדוש ברוך הוא.
האדם זה אומר כל
הקרובים עליי,
או
בפרט
אשתי, או כל
בזוגתי, או... לפי רבי עקיבא, ולפי מה שאנחנו ראינו ברב חיים ויטל אומר, זה לא ניתן לאהוב אנשים אחרים בצורה כזאת. אז לכן אתה, הדרך היחידה שאתה יכול לאהוב את קדוש ברוך הוא, זה באמצעות אשתך והלאה. כן, זאת.
אני אחדד יותר את השאלה שלי, זאת אומרת, על ידי זה שכשאני יוצא מהאני העצמי שלי אל בזוגתי, הוריי, משפחתי, על ידי זה אני אצליח לצאת אל אהבתי, אל הקדוש ברוך הוא?
כן. מה שאמרת, ברגע שאתה יוצא מפרטיותך, אתה אוטומטית מתקשר לריבונו של עולם. כי ההופעה האלוקית היא תמיד נמצאת בין שתיים. היא אינטראקטיבית, דיינו, היא נמצאת במערכת יחסים, היא לא בך, אלא אם אתה מצליח להשתחרר, לצאת מעצמך ולאהוב מישהו אחר, ככה אתה מגלה את המימד ביניכם, האינטראקטיבי ביניכם, שזה הדבר שחזל קוראים לזה שכינה, או מה שרבי עקיבא אומר, זאת השכינה שנמצאת ביניכם. מה?
מהי בעצם?
מהי שכינה, אתה שואל?
כן.
זה המימד האינסופי של, שמופיע בין בני אדם. זאת אומרת, ההבנה שבינינו יש מימדים אינסופיים. זה לא שאני אוהב מישהי כי היא חמודה, או היא מוצאת חמודה, היא צדיקה, היא חכמה.
במה זה מתבטא כשאתה אומר?
השכינה זאת אומרת שאני זוכר כל הזמן שכשאני מדבר איתה, אני נמצא איתה בקשר, אני זוכר שהיא מגל... מה, סליחה?
זה לא
איזה
משהו מורגש,
זאת אומרת. לא, זאת תודעה. זה לא משהו מורגש שאתה יכול לגעת, לצלם או לצייר את זה. השכינה זאת אומרת, מה פירוש המושג הזה, שכינה? זה שאתה מבין שלצד השני יש מימד, יש... יש משמעות או ערך אינסופי אלוקי. אז זה נקרא ששכינה ביניכם.
כמו שאדם
מתפתח
לדור, מתחיל לאהוב את המעגלים,
נכון, כמה שבמדרגה יותר גבוהה, ככה יותר אנשים הוא מסוגל לאהוב.
כמו שדיברנו מאוד שם שעברה לגבי אהבת הגויים,
כן, נכון, נכון, כן.
איפה עומדת האהבה לאישה ביחס לאהבת ישראל?
אנחנו ודאי צריכים לאהוב את ישראל, אין ספק. אבל ישר לעבור לאהבת ישראל, זה כמו שחזל אומרים, ודבקתי לשם אלוקיך, אז חזל אומרים שצריך לדבק בשכינה, לדבק בקדוש ברוך הוא, ואז אומרים, וכי אפשר לדבק בשכינה, הלא הוא אש אוכלה, נכון? אתה זוכר את הביטוי הזה בחזל? הלא הוא אש אוכלה, איך אפשר לדבק בשכינה?
נדבקים במידותיו של השם יתברך, אז אתה נדבק בשכינה.
יפה, זאת אומרת, יש שתי...
גם מכאן, אם חס ושלום, יהודי לא אוהב את השני, הוא חס ושלום פגע בשם יתברך.
כן, זאת אומרת, יש שני תשובות של חז"ל. תשובה אחת זה מידותיו, כן, כמו שכבודו אומר, והתשובה השנייה זה שצריך להידבק בתלמידי חכמים. זאת אומרת שהאפשרות שלנו לאהוב את השם היא לא קיימת באופן ישיר, כי אתה ודאי תאהב כל מיני דמויות, דמיונות שאתה תצייר לעצמך. זה סתם בעצם בובות שאתה תאהב. הדרך היחידה לאהוב את השם זה או גילויו, דהיינו מידותיו, הופעותו, או תלמידי חכמים. ודרכם אתה אוהב את השם. ואיך אתה אוהב את עומדי חמים? גם, באופן מאוד מאוד פרקטי, מאוד פרגמטי. כי איך אתה... בסדר, אז אני אוהב את עומדי חמים. איך? איך אוהב? אה, לא, אז אומרים לך, בפירוש, מה לעשות? אתה תסיע לו ביטחה שהיא תתחתן עם תלמיד חכם, או אתה תעזור לו מבחינה את החיים שלו, שהוא יוכל לתפקד יותר נוח, יותר קל לו לחיות, או אתה תלמד ממנו, ועוד כל מיני דרכים שבהם אתה מתקשר לתלמיד חכם. אז עוד דבר גם אהבת כנסת ישראל. איך אתה תאהב את כנסת ישראל? אתה צריך להתחיל לאהוב אותה, את כנסת ישראל, מבני אדם. כי הרבה יותר קל לאהוב את כנסת ישראל, היא אף פעם לא מעצבנת אותך. כל העניין זה אם אתה מצליח לאהוב אותה כשהיא מעצבנת, ומי זאת? אשתך. זאת אומרת, אתה אוהב כנסת ישראל, מתחיל לאהוב אותה ממנה. ומעגל הולך ומתרחב שהוא כולל בתוכו, כמו שאמרנו קודם, ילדיך, שכניך, חבריך, כל בני ערך, כל בני עמך, כל הדורות, כל כנסת ישראל. כן.
אז המטרה היא לאהוב את אשתי, לאהוב את עם ישראל, ויוצא מפה, אז שאשתי היא אמצעי.
לא. מהות, כן, כן, אני מבין. אתה אומר, אז את מי אתה צריך לאהוב? את אשתי או את עם ישראל?
לא, אחרת, כאילו, עכשיו אני אבוא הביתה ואגיד לאשתי, את אמצעי שאם אני אוהב אותך, אז אני אוהב את עם ישראל. אז...
זהו, אתה אומר, שיוצא שאישה אמצעי, וזה לא ככה. זה לא ככה. אתה, כשאתה אוהב את אשתך, אתה לא אוהב את אישה מסוימת שהיא שייכת לעם ישראל. לא, זה לא ככה. אלא מהות של אשתך זה בגילוי ביטוי של כנסת ישראל. היא לא אמצעי בשביל לאהוב את עם ישראל, אלא להפך. היא הופעה של עם ישראל, של כנסת ישראל, בביתך. ואתה לומד לאהוב אותה מצד זה, ולא מצד זה שהיא, ולא מצד שהיא עשירה או יפה או חכמה.
אז רווק לא יכול לאהוב עם ישראל?
עוד פעם ש?
רווק
לא יכול לאהוב את עם ישראל במלוא מובן המילה, נכון, בדיוק. כמו שאומרים חז"ל על זה, שהאדם שאין לו אישה לא נקרא אדם. נכון? נכון. אז זאת הכוונה. אדם הוא רווק, הוא בן אדם, אבל הוא לא אדם. יש הבדל בין להיות בן אדם להיות אדם, זה לא אותו דבר. אז רווק לא יכול להיות, לא יכול לאהוב את עם ישראל או כנסת ישראל במלוא מובן המילה, במובן הפשוט כן, אבל לא באופן העמוק.
מה
ההבדל
בין אדם לבין אדם?
אדם
זה
מדרגה נשמתית, ובן אדם זה מדרגה גלויה, מופיעה, שמתגלית. אתם קרויים אדם, כן? או ויקרא את שמם אדם. כך אומר שם הפסוק במקום. איך אנחנו יודעים שרווק לא יכול, הוא לא נקרא אדם? כי הפסוק אומר, ויקרא את שמם אדם. זאת אומרת, הוא צריך לכלול בתוכו עוד מישהו, שתיים לפחות.
נלמד
לחזקי. כן.
הוא משמש
באמת
במילה בן אדם.
כן, נכון. זה המדרגות. יש, אולי עוד יש שאלה. כבוד הרב שלום, במסכת אבות כתוב לא תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, ואיך זה מסתדר בבחינה יצירת הקשר ופיתוח אהבה? נכון, שאלה טובה. התשובה היא כזאת, שאסור להרבות שיחה עם האישה. מה זה שיחה? שיחה זה השתוללות, זה משהו כלילות כזה, זה יחס כליל עם אישה. לא כתוב שאסור לדבר עם אישה. עם אישה טוב לדבר, טוב ליצור קשר עמוק וקרוב, אבל קשר חביבי כזה, קצת קליל, שטותי, שטויות, אל תדבר שטויות. שיחה זה כמו שטויות. מותר לדבר שטויות עם אישה, מותר. אבל לא להרבות בזה. מה זה שטויות? תגיד, איך היה מזג אוויר? בשנה שעברה היה יותר חם, השנה היה פחות חם. זה שיחה.
לא
להתווכח על הסמלה שהיא קנתה יום שלם. כן, זאת אומרת שזה שיחה, כן? זה שיחה, שיחה, מדברים, אין לזה משמעות. אז אפשר לדבר דברים שאין משמעות, אבל זה כזה משהו קליל, ככה תעבור את זה מהר. לא, צריך לדבר איתה. שאלה שנייה, שלום הרב. האם הרב יכול להגדיר מהי שכינה בבקשה? תודה. כבר הגדרנו, כן? מה זה שכינה? שכינה זה, זה גילוי, ביטוי, הופעה, הבנה של, של צד השני. יש מימד אינסופי. זאת אומרת, כשאתה מודע באופן מלא של בן אדם, שאתה נמצא איתו באינטראקציה, יש הוא הופעה של אלוקות, אז שכינה שרויה ביניכם. אבל זה קשה להגיע לזה, כתוב, כן? אם זכו שכינה ביניהם, מה זה זכו? זה עבודה. צריך זיכוך בשביל זה. עכשיו, יש גמרא, סליחה?
כאילו, אם אתה עובר את הדרך, לא בהכרח אתה עובר את השאר.
נכון.
יש אולי איזה נקודת יסוד שאפשר להגיד עליה משהו מסוים. נקודת יסוד של מה? של איך בן אדם הוא מרחיב את השכינה בינו לבין
אשתו. זאת
אומרת, לכאורה, גם אם בן אדם לא ילמד כל היום תורה, זה לא בהכרח מגדיל את השכינה בינו לבין אשתו.
נכון. כן,
יותר...
יש סיכוי, נכון. אלא מה? נכון, בהחלט, זה לא קשור. זה לא תלוי, לא, זה כן קשור, אבל זה לא תלוי אם הוא לומד תורה, לא לומד תורה. אבל אדם שלא לומד תורה, אז איך הוא בכלל יודע על מימד האינסופי של אשתו? אם הוא לא לומד תורה, אז אשתו היא בשבילו זה בסדר, כאילו חמודה, מותק. נכון? זה בעצם היחס אליה. אבל רק כשאתה לומד תורה, אז אתה מודע, אתה יכול לדעת מה זה מימד אינסופי. בשביל זה, זה לומדים תורה. כן.
זאת אומרת שאדם חילוני לא יכול
להאריך
את אשתו באותה מידה שאדם שלומד תורה
לא יכול להאריך את אשתו? ודאי, אדם חילוני לא יכול לאהוב את אשתו כמו שאדם דתי יכול לאהוב את אשתו. נכון, זה נשמע מוזר, נכון? אבל...
כן. זה לא ככה,
מה קורה? חכו, רק רגע, רק רגע. אנחנו בעזרת השם יהיה לנו, בהמשך זה מתוכנן שיעור על סוגים שונים של אהבה ועל מה זה אהבה וכל זה, אנחנו ננתח את זה בלי נדר לעומק. אבל עכשיו אני אגיד לך רק משפט אחד כדי שזה יסתבר. אתה אומר, אדם חילוני לא יכול לאהוב את אשתו כמו דתי. כשאתה אומר מילה, כן, סימן שאלה, התשובה היא, ודאי שאדם חילוני לא יכול, למה? כי אדם חילוני, מה ההגדרה? זה לא הגדרה מישהו שהוא נוסע בשבת. גם יש דתיים שנוסעים בשבת, והוא נכשל, לא יודע מה, שם מסורתיים, או יש צורך. חילוני זה, מה המהות של חילוני? זה שהוא לא מאמין בהשם. אם הוא לא מאמין בהשם, אז מי זה בשבילו אישה, אשתו, שהוא אוהב אותה מאוד? מי היא בשבילו במקסימום שלו? זה מקסימום קופה, שהתפתחה מאוד מאוד מהר. ועכשיו, קופה הזאת יודעת לנגן בכינור, ויודעת לכתוב שירי, ושמה איפור, והולכת שם לתיאטרון.
חצי המשלים שלו.
מה, מה? חצי המשלים של מי, של מה? של קוף שני. לא, אתה מבין מה הפירוש אדם חילוני? אדם חילוני הוא מתייחס אליך כקוף מפותח. אין שום שכינה. אין אלוקות. אין סוף. אין משמעות אינסופית לאישיות שלך. האישיות שלך היא מקסימום קוף, אבל אני אוהב קופים, בסדר, אתה אוהב. אבל זה אי אפשר להשוות מישהו שהוא מבין את אינסופיותו של אדם השני. לכן חילוני לא יכול לאהוב כמו דתי. אלא מה? יש חילונים שהוא מוכן למות למען אשתו, ויש דתיים שהוא מנצל את אשתו, והוא בורא, והוא בוגד באשתו. יש כל מיני מצבים. אנחנו עכשיו מדברים על המקסימום כאידאה, אדם כחילוני כאידאה. למה הוא שואף? הוא שואף לרגש חזק. למי? למשהו מוגבל. אשתו היא במהותו, והוא עצמו, במהותם. זה דבר מוגבל. מה פירוש חילוני? זה שהוא לא מאמין שיש משהו מעבר לחומר. ואנחנו מדברים שיש מעבר. ובעיקר אהבה זה אהבה של מעבר. לכן, לא יכול להיות.
בדיוק.
מה?
מעבר לאן.
מעבר לאן? שאתה מה? שאתה אומר, מעבר ל... בהסתכלות חילונית אתה שואל? לא, הסתכלות פשוטה, היא מבינה שלכל אדם יש משמעות מעבר למה שאני קולט, ויכול לקלוט באופן מקסימלי שלי, באופן פוטנציאלי שלי, יש מעבר ליכולת שלי לקלוט. בדיוק הדבר הזה שהוא מעבר, אנחנו קוראים לזה אין סוף, או אפשר לקרוא לזה גילוי אלוקי, גילוי, אבל המשמעות היא שזה שיש משהו מעבר, והמעבר הזה הוא לא מוגבל. ואצל חילוני אין מעבר. אדם חילוני הוא מראש יוצא מתוך הנחה שמשהו קולט באופן פוטנציאלי. זה הכל. אין משהו מעבר למה שאני קולט. כמובן, יש, אין, לא נברא בריאה כזו שנקרא חילוני. כי כל אדם, כל חילוני, הוא מבין שיש משהו. אלא מה, הוא לא אוכל כשר, תעזבו אותי, דתיים שקודם ילכו לצבא. כן? זה חילוניות הפשוטה כזאת, היהודותית. זה לא חילוני כעיקרון. אני עכשיו מדבר כעיקרון, אבל כאדם חילוני הוא ודאי שהוא דתי בעצם, כי הוא מבין שלא, לא, שאדם הוא לא קוף בדיוק, וכולי וכולי.
אני מדבר לך על הדייף שחקר ולמד והגר.
מי שחקר ולמד, אז הוא טיפש.
הוא הגיע למסקנה.
לא, אי אפשר להגיע למסקנה כזאת. תבין, תחשוב, רק שנייה, אני אגיד לכם עוד דבר אחד. כל פילוסופיה, מפילוסופיה הראשונה, מטאליס, הפילוסוף הראשון, ופרסוקרטים, והרוקלייטיסים, ואנקסמנדר, וכל פילוסופים, לפני סוקרטס, ואחרי סוקרטס, עד כמעט יום, עד ימינו, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כמעט, היו אנשים שמאמינים שיש מעבר לאדם. אז איך הוא חקר? למי הוא חקר? איך הוא חקר והגיע? מה הוא חקר? את מי? אלא מה? יש כמה אנשים שאצלם זה אידיאולוגיה להיות חילונים, כמו קרל מרקס, פרידריך אנגלס, הם אצלם זה הייתה אידיאולוגיה. הם גם לא חקרו ולא הוכיחו שום דבר. הם אמרו, אין אלוהים נקודה, בום. אבל לא חקרו. אז כשאתה אומר חילוני שחקר, איזה חילוני שחקר? לכן אמרתי, הוא טיפש. הוא לא חקר שום דבר. אין. אין חקר. אם הוא חקר, הוא ודאי היה צריך להגיע לאמונה. מי שחוקר, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שכל החילונים, כשהם חילונים, לא בגלל שהם בחרו, אלא בגלל שזה תינוק שנשבע, אז הוא... יותר חשוב ללכת לחוף, ודתיים הם מעצבנים, והם כך וככה, לכן הוא חילוני.
והחילוני הזה שמדברים עליו, הוא לא חילוני, כי אם חולני, אם לא חולני, לא חילוני.
נכון. טוב. לכן, אהבה היא אהבה אמיתית, היא חייבת להיות אהבה נצחית. ובטרמינולוגיה החילונית לא קיים מושג נצח. אתם מבינים? אם העולם הוא נברא, זאת אומרת, התחיל מאיזושהי נקודה, הוא נגמר באיזושהי נקודה. ואכן אין נצח. עכשיו, יש, אנחנו נחזור שנייה לנושא שדיברנו עליו ב, ביחס לתורה ו, ואהבה. אז יש שם, יש בגמרא, סיפור על רב רחומי שהוא ישב ולמד תורה מכל השנה כולה וליום כיפור היה מגיע הביתה פעם אחת בשנה היה מגיע הביתה וכשהוא הגיע הביתה היה מגיע הביתה הוא היה עם אשתו וזה זה ואחר כך עוד פעם חוזר לבית מדרש ולומד בבית מדרשו של רבה לומד אצלו תורה עוד פעם מבוקר עד הלילה 364 ימים ביממה, בשנה, על עליית הגג שלו. ויום אחד, הוא כל כך היה שקוע בלימוד גמרא, לימוד תורה, שהוא החליט לא לבוא הביתה. והוא לא בא, לא בא, כמו שהוא בדרך לא בא. ואשתו נתנה לו לכת, אבל היא נתנה לו לכת לשנה, חוץ מיום אחד, שהוא מגיע הביתה ביום כיפור. וכשהוא לא הגיע, אז היא מאוד מאוד הצטערה, בכתה, וברגע שיצאו דמעות מעיניה, גג שהוא ישב עליו ולמד, גג נפל, והוא מת. ואני חושב שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד סימבולי, מאוד סמלי, לכל סוג כזה של, של יחס בין לימוד תורה וחיי משפחה. אם אשתך מסכימה שאתה תלמד, מצוין, הכל בסדר, תשב 24 שנים, כמו שישב רבי עקיבא 24 שנה ולמד תורה, אין שום בעיה. בלי הפסקה אפילו קטנה. אבל אם אשתך לא מסכימה עם זה, אז זה שאתה לומד תורה, התורה עצמה היא פשוט קורסת תחתיך. הרי איפה הוא ישב? הוא ישב על עליית הגג, כן, הוא ישב במקום של, ששם הוא יושב ולומד, אז החיים שלך, הכל קורס תחתיך, אין לזה משמעות, אין לזה שום ערך, אם אתה במקום להיות בבית, הולך ללמוד. תסתכלו גמרא אצלכם במקור חמש. כי הא דרב רחומי, הוי שכיח קמי דרבה במחוזה, הוי רגיל דהוי עתי לביטו, כל מעלי יום עד כיפורי. יום אחד, משתחתי שמעתה, הווה מסקי דביטו. אז הוא יום אחד נמשך ללימוד לימוד גמרא, לימוד סברה שלו, כן? ואשתו מחכה לו בבית. אז אשתו יושבת וחושבת, אשתי אתי, אשתי אתי, עוד מעט הוא יבוא, עוד מעט יבוא, לא אתי. והוא הגיע יום כיפור, הוא לא בא. חלש דעתי, אחי דמעתה מעינה, ונפלה דמעה מעיניה. הווי יתיב באיגרה. אז הוא ישב על הגג, דיינו, מה זה גג? כמו מגדל שן שלו. הפחית האגרה. ומיתותי, מתותי מתחתיו נפל הגג מתחתיו ונח נפשי והוא מת. זה נראה לי סיפור שהוא דוגמה למערכת יחסים של בעל ואישה. כן, הכל אנחנו עושים מתוך האחדות בינינו, ובעזרת השם אנחנו נמשיך ללמוד איך אנחנו בונים את הקשר הזה ואיך אנחנו מגלים שכינה הזאת ואיך אנחנו יודעים להתייחס לאישה כגילוי צד גילוי שכינה, וזה בעצם יהיה התוכן של השיעורים בלי נדר. זהו, אם יש לכם שאלות אפשר לשאול.